בפרק שלישי של ספר גבורות השם, ואנחנו בעמודה השמאלית. דיבור המתחיל הוא ראיה לזה ששלמות ישראל זה המספר. כן, אנחנו דיברנו על זה שיציאת מצרים, הרי זה הנושא של הספר בכללו, עמוד כף וב, כן, מה כך מסובך. אנחנו הספר הזה שמדבר על יציאת מצרים מסביר את המהות של העניינים. למשל, זה שישראל לא יצאו עד שהם לא היו ראויים לצאת. אחד מהתנאים כדי שעם ישראל יוכל לצאת, זאת אומרת, לצאת זה לא סתם לצאת לחופשי, אלא בעצם להיכנס להיסטוריה, להוות גורם משמעותי, זה המספר. צריך להיות 60 ריבו, 600 אלף. פחות מזה, אי אפשר לצאת ממצרים. שאלה היא למה? למה המספר הזה דווקא? מעניין שהמספר הזה יש לו סגולות רבות. למשל, יש הלכה שהרואה 60 ריבו מישראל, יש לו ברכה מיוחדת שצריך לברך, נכון? ברוך חכם הרזי, בשם ומלכות, כן? ברוך אתה השם, כן, ומלך העולם, חכם הרזי. זה כשרואים 600 אלף מישראל בבת אחת. כמו כן, גם הגאון מבילנה, עליו השלום. הוא דיבר עם תלמידיו על מה שיקרה בראשית הצעדים הראשונים של הגאולה. הוא אומר, כשהעניין יתחיל, אם אפשר יהיה להעביר 60 ריבו מישראל בבת אחת לארץ ישראל, חייבים לעשות זאת ולא לאחר את המועד. והיה רבנו מזיל דמעות כשאמר לנו זאת, אומרים תלמידיו של הגאון. עוד מעניין. כשהייתה השואה הנוראה, לא תקום פעמיים צרה, אז היו בארץ ישראל 400 אלף יהודים. תודה. היו 400 אלף יהודים. כשקמה מדינת ישראל, היו בארץ ישראל, כמה? 600 אלף יהודים. עכשיו אנחנו מבינים כמה שהגר"א צדק. אם המדינה הייתה קמה לפני השואה, אז לא הייתה שואה. זאת אומרת, זה מה שאמר הגר"א. המספר 600 אלף הוא משמעותי. גם הרב קוק, אגב, בפירושו לברכה הזאת של חכם הרזים בעולת ראייה, אומר שאנחנו מובטחים שהמספר הזה הוא משמעותי, ואנחנו מובטחים שכאשר הוא יושג בארץ ישראל, אז יהיה מהלך מיוחד של גאולה, ואכן כך היה. אז מה זה ה-600 אלף הזה? כן? מדוע 600 אלף דווקא? וראיה לזה ששלמות ישראל זה המספר. שערים. כשיצאו ממצרים היו 600 אלף, וכשנפלו בעגל היו 600 אלף, ובפרשת במדבר היו 600 אלף, ובפרשת פנחס היו גם כן 600 אלף. זאת אומרת שכל פעם סופרים, כן? התורה מספרת לנו את המספר הזה בארבע ההזדמנויות האלה. שמזה נראה כי צורת ישראל ושלמותם 600 אלף. כלומר, עם ישראל השלם הוא כולל גם את הממד המספרי של 600 אלף. ומה שנתוספו אחר כך, אחר כן, כלומר, ודאי, יש יותר מ-600 אלף יהודים, לא? הרבה יותר. זה מפני הברכה שנתברכו. אבל שלמות ישראל, המספר שראוי להם, הוא 600 אלף. והטעם הוא ידוע. עכשיו הוא מסביר מדוע. למה צריך 600? כי שש הוא מספר שלם, וזה כי לא תמצא דבר שלם, כי אם על ידי מספר שישה. מובן? למה לא מובן? מה? זה לא תשובה. מה לא מובן?
למה שש זה מספר שלם?
יפה, זה עכשיו מובן. מדוע שש זה מספר שלם? הוא יסביר. כן.
לפני שש, רציתי לדעת הרב, למה סופרים דווקא את הגברים ואת כל הנשים והילדים ואת מעל גיל מסוים לא סופרים? לא נמנים ב-600 אלף. כלומר, אם מסתכלים על מעמד הר סיני, היה שם הרבה יותר מ-600 אלף. ולמה לא נמנים?
אתה רוצה לשאול פעם רביעית?
לא.
טוב. מדוע, אם כן, כשסופרים 600 אלף, סופרים את הגברים, ולא את האנשים והילדים? עד כאן שאלתך. אגב, זה לא תמיד ככה. למשל, מה שאמרו בהלכה שרשות הרבים זה מקום שבו יש 60 ריבו שבוקעים בבת אחת, אז שם זה לא גברים, אלא זה 60 ריבו נשים וטף. כל הנשים וטף. כמו כן, מדינת ישראל כשהיא קמה, היה 600,000 נשים וטף. ורק במלחמת ששת הימים היה 60 ריבו גברים כמו שכתוב בתורה. זאת אומרת שזה מעלות שונות בתוך ה-60 ריבו. עכשיו, מה שמדובר, שביציאת מצרים 60 ריבו דווקא מדוע מנו את הגברים, ולא הנשים והטף, בגלל שזה היה מעשה של יציאה למלחמה. יוצאים ממצרים כדי לכבוש את ארץ כנען. ומלחמה נעשית על ידי גברים בוגרים. מובן? אז כל פעם לפי עניינו. בסדר. ומה שנתבשרו אחר כן, זהו מפני הברכה שנתברכו, אבל שלמות ישראל המספר שראוי להם הוא 600,000, והטעם הוא ידוע, כי 6 הוא מספר שלם. וזה כי לא תמצא דבר שלם, כי אם על ידי מספר 6. וזה, כי הנקודה היא אחת, והיא חסרה, בעבור שאין לה התפשטות כלל. והקו אשר יש לו התפשטות באורך, ויש לו שלמות יותר בעבור שיש לו התפשטות באורך, אך אין זה שלמות גמור בעבור שאין לה קו התפשטות, רק אורך, ואין לו התפשטות אורך ורוחב. והשטח אשר יש לו התפשטות אורך ורוחב הוא שלם יותר בעבור שיש לו התפשטות אל הצדדים הארבע, אבל אין לו עומק, כלומר חסר הממד השלישי. אומנם הגשם הוא השלם בעבור שיש לו התפשטות הצדדין השישה, דהיינו מעלה ומטה וארבע רוחות, ואין התפשטות יותר משש קצוות אלה. כלומר, מה הוא מתכוון? איפה יש 6 כיוונים? בעולם תלת ממדי, במרחב. אז בתוך העולם של המרחב, 6 מציין את השלימות. תראה? וכן הסכימו חכמי המחקר, כי הגשם הוא השלם בעבור שיש לו 6 קצוות, ולפיכך דבר שהוא בעל 6 צדדים הוא השלם. ולפיכך היה מספר ישראל 600,000. כי מספר 6 הוא מספר שלם. שאין עליו תוספת. אז למה לא היה רק 6 בני ישראל? מספיק לכאורה. ומה שהיה מספר 600,000 ולא 600 או 6,000, בטעם זה ידוע, כי צריך להיות להם כל 3 המדרגות של המספר, דהיינו 6 ו-100 ו-1,000. כלומר, יחידות, מאות ואלפים. שאם היה 600, עדיין היה מספר חסר, בעבור שלא היה בו מספר 1,000 שהוא יותר גדול. וכן אילו היה 6,000, היה מספר חסר בעבור שחסר 100, שהוא בין 6 ובין 1,000. ולפיכך, המספר השלם, מספר 600,000, כי אתה, יש כאן כל המספרים. כי מספר ריבו, אז תגיד, יש יותר מ-1,000, יש ריבו. לא תמצא, רק מעט. ואין צריך למספר זה. כי אף במקום שיכול למנות מספר ריבו, אין מונה בו כי אם ב-1,000. כן, כלומר, המספר ריבו הוא לא שימושי. ועוד, כי לשון ריבו הוא מלשון רב, רבבה, ריבוי, בעבור שהוא החשבון היותר גדול, ואין ראוי מספר זה לישראל, כי אין זה מספר של שלמות, רק מספר של ריבוי, והריבוי אינו שלם, כי השלם אשר אין בו תוספת וחסרון, והריבוי יש בו תוספת שהוא ריבוי. כן.
לא מדבר על זה בדרך כלל ששבע זה השלמות, כי יש גם את ה... אם דיברנו על שישה
ממדים,
אז יש את הממד הפנימי
בעצם? נכון. אני חוזר על שאלתך. וכי לא רגילים לומר, ככה אתה שואל, שהשבע זה המספר השלם, שהרי יש 6 כיוונים, והנקודה הפנימית עצמה. ואז זה יותר גדול. אז אם כן, היה צריך להיות שישראל יהיו 700,000 ריבו. 700 ריבו, נכון? לא, 700,000. עד כאן שאלתך. הבנתי אותך נכון? רוצה תשובה? תשובה, 6 זה שלמות הגשם, 7 זה הקדושה בתוך הגשם. עכשיו, כשישראל יוצאים ממצרים, הם עדיין בתור תינוק חסר קדושה. כן? עוד לא קיבלו את התורה. תהייתי? לא. כן. עד רבה, כתוב שמה... שהיינו כמו תינוק מלוכלך כזה, שעוד לא נוקה אפילו, לא קורת שורך, אפילו לא קרתו את הטבור, עדיין. כן, ואפילו לא חוטל. ככה אומר יחזקאל הנביא, מה?
אני צריך לצפות איזשהו מאורע רוחני ברגע שיהיו 7 מיליון יהודים בארץ ישראל?
האם ברגע שיהיו 7 מיליון יהודים בארץ ישראל, יש לצפות למאורע רוחני? פשטות כן, סביר. טוב. ואם תאמר, הרי אם אני אגיד לך, אני אומר לך כן. עכשיו, אם זה יקרה, אני אצא גדול. לא יקרה, אני אגיד שאמרתי אולי. טוב. ואם תאמר, מאחר שיש כאן שלושה מספרים, דיינו אחדים 100 ו-1000, למה לא היה גם כן מספר עשרות? הרי יש יחידות, עשרות, מאות, אלפים. אז גם העשרות היה צריך להיות. אין זה קושיה, כאשר תבין. כי חילוק יש בין מספר של עשיריות ובין שאר המספרים. שהרי לא תוכל לומר 6 עשיריות, רק תאמר 60. לכך לא תוכל לומר 16,000,000. הרי שלא תוכל למנות מספר העשרה עם השש, כמו שתמנה 100 עם השש, לומר 600. ולפיכך, אי אפשר לומר רק 600,000. ומספר עשיריות, אין לו מקום לכאן כלל. לכך, המספר השלם הוא 600,000. ואלו דברים ברורים מאוד. וכאשר היו ישראל 600,000, היה לישראל שלמות הראוי להם, ואז יצאו ממצרים כמו העובר. כאשר נשלם, יוצא מבטן אמו. טוב, זה כל התורה הזאת של המספרים, היא צריכה בירור, למה הוא מתכוון, למה זה המספרים. הוא אומר, זה דבר ברור, מובן מאליו, חכמי המחקר אמרו וכו'. לא יודע, זה לא מושך אהדה, ההסברות האלה. כן, זה אולי מתאים לתקופה הפיתגוראית. אצל הפיתגוראים, אז אמרו שכל העולם כולו בנוי על המספר. המהות של העולם היא מספרית. אבל אצל המהר"ל יש קצת יותר עמוק מאשר אצל הפיתגוראים. הפיתגוראים רק אמרו שהמספר באשר הוא בעל משמעות. למשל, המספר 1, איך הם ציירו את המספר 1 הפיתגוראים? מעגל. איך הם ציירו את המספר 2? מעגל חתוך. ואיך הם ציירו את המספר 3? משולש. כן? כלומר, היה להם שיטות לראות את המהות של המספרים. מה שהמהר"ל כאן מוסיף, וזה עמוק מאוד, הוא מוסיף את השימוש שנעשה בעברית במילים האלה. כן? שאתה לא אומר 6 עשיריות, אתה אומר 60. אבל זה רק בעברית. כן, אבל זה השפה של הנבואה. כלומר, זה האופן שבו הקדוש ברוך הוא מדבר. ואז יוצא שהמספרים הם גילוי רצון הבורא, האופן שבו הבורא מבטא את עצמו, ולכן הוא מבטא את עצמו גם במספרים. כלומר, המספר בני ישראל הם מילים של הבורא הכתובות בנפשות בני ישראל. זה יותר מובן עכשיו. ועוד. עכשיו יש פה משהו נוסף, ממד נוסף. עד עכשיו זה הנושא של שלמות המספר. עכשיו יש לזה עוד משמעות. ועוד, מצד שישראל הם אומה יחידה, אגב, 600, נכון דיברנו, כן? 600,000. יש חידה שכתב רבי יהודה הלוי על זה. אני אגיד לכם את החידה, ומי שידע לפתור, יפתור. יעלת חן תשאליני, את מי אהבת בצבאות? ואומר לה, אם לא תדעי, הסירי את 600. אני חוזר על החידה. זה שיעורי בית, כן? יעלת חן תשאלני, או תשאליני, את מי אהבת בצבאות? ואומר לה, אם לא תדעי, הסירי את 600. טוב, מוזמנים לחפש תשובה. מי שיש לו תשובה מיידית יכול גם להגיד עכשיו. טוב, ועוד, מצד שישראל הם אומה יחידה. רק שזה לא יפריע לכם להתרכז פשוט. כן, ועוד מצד שישראל הם אומה יחידה. ראוי לישראל זה המספר. מה פירוש אומה יחידה? הרי כל אומה היא יחידה, לא? כל אומה היא יחידה. נכון? כמה נורווגיות יש? אחת, נכון? אז מה זה שישראל היא אומה יחידה? שאנחנו יחידה בצד המהות. כלומר, אנחנו בעלי אופי של אחדות. כן, הרב הוא כותב באורות הקודש, שמאחר ואנחנו אוהבי אחדות, אז הפיזור הוא בלתי טבעי לנו. וזה מה שמבטיח את קיבוצנו, את קיבוץ הגלויות. כן, יכולה להיות אומה שאצלה יש עניין של התפשטות, אומה מתפזרת. למשל הצוענים, הם מפוזרים ברחבי אירופה. זה לא אומה יחידה. מה שאין כן ישראל הם יחידה, ולא עוד אלא שהם מורים אל האחדות של הבורא, ולכן אצלם הנושא של האחדות הוא מהותי. אז, ועוד, מצד שישראל הם אומה יחידה, ראוי לישראל זה המספר, שהמספר הזה הוא מספר שלם. וידוע שכל שאינו שלם והוא חלק בלבד, אינו אחד, שיש עוד חלק ויש בו ריבוי, אבל השלם מצד השלימות אשר בו הוא אחד, שאין עוד חלק ודבר, שאין עוד חלק ודבר מוסכם הוא זה, בוודאי. ומאחר שמספר שישה הוא מספר שלם, הוא מורה אחדות גם כן. ומפני זה ראוי לאומה יחידה ושלמה בעולם, המספר הזה שהוא 600,000, כאשר היו ביציאת מצרים, אמנם לכמה יבאר עוד. טוב, צריך קצת הסברה כאן של הדבר הזה. מה זאת אומרת שדבר שלם הוא, אין בו חלקים, אין בו תוספת? זה הגדרה אריסטוטלית. כן? אז, למשל, יש הגדרה אצל אריסטו, מה זה דבר שלם? דבר שיש לו גבולות. דבר שאתה יכול להקיף אותו, הוא דבר שלם. ככה אומר אריסטו. הדבר הזה, הייתי אומר, הוא כמעט הופכי לגמרי לתפיסה של השלמות ביהדות, שהשלמות ביהדות זה האינסוף. מה שאין לו גבול, הוא השלם. אז נשאלת השאלה, מי צודק? אריסטו או היהדות? לא להיות משוחד, בבקשה.
גם וגם.
יפה. זו תשובה שאני אוהב. זאת אומרת, שניהם. יש צד של שלמות למה שממוסגר וסגור, כן? מה שנקרא, כלומר, כשאתה אומר דבר, אתה כותב בסוף ספר, תם ונשלם. אז, כי אין מה להוסיף. זה גמרנו. אז זה נשלם. ויש צד של שלמות בהתפתחות המתמדת. נכון? אז פה המהר"ל צריך להבין את זה שהוא אומר את זה מהצד האחד בלבד ולא מהצד השני. בסדר? כלומר, אם אנחנו מחפשים את השלמות מצד הטבע, זה צריך להיות שלמות בלתי, ללא תוספת, לכן זה צריך להיות מספר של אחדות. שלום כבוד הרב, מה לגבי צורת המספר 1, 2, 3? מה מקורם? והאם יש משמעות לצורתם בשפת הנבואה? בוודאי. אחת, זה מה שמחבר, נכון? מלשון איחוי, לאחד. אחד, אח. זה מה ש... לכן, למשל, בספר בראשית, אבי מלך, מלך פלישתים, מכונה בשם אחד העם. מה זה אחד העם? זה המלך. כי הוא מאחד את כל העם. שניים, מלשון... שונה. שונה כמו חוזר על עצמו. שלוש, מלשון, שלשלת. דבר שחוזק, יש לו שני צדדים. ואז יש יותר משלוש, זה בהמתך לא תרביע כלאיים. מה זה להרביע? להביא ריבוי של תולדות. מה זה חמש? מלשון, חמוש. מה שחזק, כן, לכן הצלע החמישית, איפה שהיה לב, היא המקום שצריך לחזק, כן, ויקיעו אל החומש. שבע, זה מה שסבר. מה עם שש? זה מה שבדרך אל השבע. סס, מה שאני לקראת השגת מטרה, אני סס, סס אנוכי על אמרתך, סס אלי קרב. שבע, סבר. בסדר? טוב. מה
השאלה?
מה? אתם רוצים עד עשר? זה לא מה שהוא ביקש, אז אני לא...
הוא ביקש עד שלוש.
הוא לא, ביקש עד שלוש, וכיוון שהדברנו על שש ושבע, אז חשבתי שצריך להסביר גם את זה. כן, אבל אתם רוצים גם שמונה? בסדר. אם אדם אוכל יותר מכדי סוברו, מה הוא?
שמן.
שמן. שמונה. כן? גם השמן זה מה שצף. מה שצף על גבי הטבע. הטבע זה נקרא מים. מים לשון ריבוי של מה? כל מה שיש. אז מעל מה שיש, זה שמונה. שמין, שמן. זה מה שבא ממקור.
נשמה.
אותיות נשמה, נכון. סוף. נשמה, שמונה.
סוף. הנר השמיני גם?
מה?
נשמה, זה קצת מרמז על אינסוף, השמונה.
למה שמונה זה אינסוף?
כי
מה שמקובל היום בסימון, שזה שמונה שוכב כזה, כן. כן, אבל זה נשמה, זה באמת שייך לשמונה. כן, מה עם תשע? נגיד נתחיל עם עשר, מה זה עשר? עושר, כן, עשיר. לא חסר דבר. אבל כשאני עוד לא הגעתי לעשר, אני בתשע, אני משתעשר. לקראת העשר. אני צוחק בדרך אל הבנק. זה תשע. כן, מה?
אפס, מה עם אפס?
אפס? אין מחשבה בכלל. אפס. כן. טוב, יש פה שאלה נוספת. התשובה. אלף, אלוף, האחד. תודה. הוא כנראה מתכוון לתת תשובה לחידה. כן? עשירית השש מאות, מה שדיברנו. לא, אז זה לא התשובה, אני מצטער. אבל צריך קודם כל להבין מה השאלה שם, כן? יעלת חן, תשאלני, את מי אהבת בצבאות? ואומר לה, אם לא תדעי, אסירי את השש מאות. לא תחשבו על זה. אבל השאלה ברורה קודם כל בחידה עצמה. כן או לא? מה?
באמת.
לא, יעלת חן, תשאלני. מה זה יעלת חן?
התורה.
אתם רוחניים מאוד, אתם. בחורה יפה, זה נקרא יעלתכם. תשאלני, שואלת אותי, את מי אהבת בצבאות? מכל הצבאות, כלומר, מכל צבייה, את מי אתה אוהב? כן? מישהי שואלת את רבי יהודה הלוי, את מי אתה אוהב? ואומר לה, אם לא תדעי, הסירי את השש מאות. תחשבו על זה. טוב. וכאשר תדקדק להבין עוד. אלו, סירה. נו. איפה אין? אמנם לכמה התברות, וסוף סוף ראו לישראל מספר שש בפרט, ואל תשים לבך על אותם שמתו בשלושת ימי האפלה, כי מחמת שלא היו כשרים לא נחשבו בכלל ישראל. מה? יפה, סוף סוף הגיע לתשובה. כן, הבנתם את התשובה שלו? מה התשובה? את. תחשבו איך זה, איך הוא הגיע לתשובה הזאת? לא שמים לב. טוב, עוד תחשבו. וסוף סוף ראוי לישראל מספר שש בפרט, ואל תשים לבך על אותם שמתו בשושת ימי אפלה, כי מחמת שלא היו קשרים לא נחשבו בכלל ישראל. מה זה אלו שמתו בשלושת ימי האפלה? כן, הרי הקושיה היא, אם מתו מישראל בשלושת ימי האפלה, אז היו בישראל, במצרים כבר הרבה יותר מ-60 ריבו, עוד לפני היציאה. אז למה לא יצאו מוקדם יותר? מה התשובה? אלה שמתו בשלושת ימי האפלה, אינם נחשבים בכלל ישראל. למה? אלה שמתו בשלושת ימי האפלה, אינם נחשבים בכלל ישראל. למה?
לא,
אבל למה הם לא נחשבים בכלל ישראל?
ישראל נחשבים
ביציאה. זה לא מה שהוא אומר. הוא אומר משום שלא היו קשרים. מאוד מוזר. יש לי על זה קושיה. הרי בעם ישראל יש צדיקים, יש בינוניים ורשעים. אין אומה בלי רשעים. ויש גם רשעים שיצאו ממצרים. אז אם ככה, אם יש רשעים שיצאו ממצרים, אז להיות רשע זה לא מה שפוסל מלהיות בכלל ישראל. יפה, הם לא רצו להיות בכלל ישראל. זאת אומרת, הם לא רצו לצאת. כלומר, בראשית ההיסטוריה, יש איזה מהלך היסטורי כולל. חייבים לצאת ממצרים. אבל האם אתה אישית רוצה להיות שייך להיסטוריה של עם ישראל, או להיות שייך להיסטוריה של מצרים, זה אתה מחליט. זאת אומרת, הם לא היו קשרים במובן הזה, לא שהם היו רשעים, אלא במובן הזה שהם לא רצו לצאת. אז מי שלא רוצה לצאת, אז הוא לא שייך. אגב, לכן לא כתוב שהם מתו במכת חושך. שימו לב לביטוי, לא כתוב. לכאורה, הרי מה זה ימי האפלה? זה מכת חושך, נכון? אז למה אתה אומר מתו בשלושת ימי האפלה? אלא הכוונה שהם נעלמו מן ההיסטוריה שלנו. אנחנו לא יודעים מה קרה איתם. הם באפלה. מה קרה? עכשיו, עוד לא הבנתם איך הוא הגיע לאט? עשירי את השש מאות. מה? צריך להוציא את השש, דיינו וו, מהמילה אות. אז מה נשאר? מה נשאר? יפה. טוב, וכאשר היו ישראל, רבי יהודה הלוי הגדול, טוב, וכאשר היו ישראל 600 אלף רגלי הגברים לבד מתאף, זה תרגיל פדגוגי לא רע, לשלב בתוך מהלך השיעור איזה משהו נוסף, ואז זה משמר על המתח של ההקשבה, וזה כמר ש... טוב, וכאשר היו ישראל 600 אלף רגלי הגברים לבד מתאף, הגיע לישראל שלמותם לגמרי, והיו דומים לעובר כאשר נשלם צורתו, אז ראוי לצאת, ולא קודם. לכך אמרו, אגב, לגבי זה שמי שלא רוצה להיות שייך להיסטוריה, לא שייך אליה, זה דבר מאוד מיוחד. מתי זה קורה שאפשר לא להיות שייך להיסטוריה? כל פעם שיש לידה היסטורית. מה זה לידה היסטורית? כל פעם שיש גאולה. יש מי שרוצה להיות שייך, יש מי שלא רוצה. ואז יש בחירה באמת. אפשר לבחור אם להיות או לא להיות. מה אתה אומר?
נדמה לי הרב אמר פעם שבגאולה האחרונה אין בחירה בסוף לפרט. הם נגאלים ממילא, גם אם
יפה. אתה אומר, מה שאני מביא בדרך כלל בשם הרב קוק, אילו היה שם, לא היה נגאל, נכון? אבל עכשיו הוא לא שם, הוא כאן, ולכן הוא נגאל בעל כורחו. זה נכון, אבל זה אם הוא כאן.
אם בא לסדר בעצם.
כן, אם הוא כאן, זהו, אם בא לסדר.
בארץ?
אבל הוא יכול להיות בארץ, אבל הוא יכול להיות לא כאן. טוב. וכאשר היו ישראל, לכך אמרו בשם בשוחר טוב, או הניסה אלוהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי, כאילו היו ישראל בקרב שלהם, מצד אשר ישראל נעשו לעם בתוך מצרים. עכשיו, אם ישראל נעשו לעם בתוך מצרים, סימן שמצרים זה עוד יותר גדול מישראל. זה האמא שלנו. ממה אנחנו ילדים? מן הקרביים של מצרים. משם אנחנו נוצרים. אז צריך כבוד לאמא. ולכן, חלק מהכבוד שחייבים לאמא זה לעזוב את הבית, נכון? מתי האמא מרוצה? כשהבן מתחתן, נכון? אם הוא נשאר בבית, אמנם היא מרוצה כי הוא מטפל בה וכו', אבל באיזשהו מקום זה כישלון. ההצלחה שלהם זה כשהבן יוצא. אם אנחנו משווים את זה למצרים, ההצלחה של מצרים זה כשישראל יוצאים ממצרים. זה לטובת מצרים שאנחנו יוצאים. לכן המעשה נקרא בשם יציאת מצרים, ולא יציאת ישראל. אז מי שיוצא, בעצם זה מצרים. אלא מה? יש גם ערך לביקורים אצל האמא. מדי פעם הולכים לבקר, אוכלים ארוחת צהריים, ואומרים לאישה, את בישלת היום כמו אמא שלי וכדומה. ולכן, ההלכה היא שמותר לבקר במצרים לצורך פרקמטיה. אין פרס פרקמטיה, מסחר. אדם סוחר עם מצרים, מותר. כי זה לא ניתוק מוחלט. אבל אסור להתיישב שם. כן, מה אתה אומר?
מקביל את מצרים לאם,
אז שהיא
צריכה לשחרר את הילד שלה, אז אם ההקבלה רואים את זה, יש הכרח שהאמא גם תטבע בים?
זה שאלה שלך. אתה אומר ככה, אם יש הכרח שהאם תלד, וזה הכוונה, זה הכרח שישראל יצאו ממצרים, אז האם יש גם הכרח שהיא תטבע בים? עד כאן שאלתך. תשובה. אם היא רודפת אחרי הבן כדי למנוע ממנו את היציאה, אז כן. זאת אומרת, צריך לדעת מה עדיף. זה בדיוק העניין, שבכל לידה יש שמחה ותסכול סמוי. כן? באופן גלוי, האמא מאוד מאוד שמחה שהיא ילדה. אבל יש גם מה שנקרא דיכאון אחרי לידה. מדוע? בגלל ש... זה ההבדל בין אישה בהיריון לאישה יולדת. כשהאישה בהיריון, כולם שמחים, מבסוטים, ומכבדים אותם. לראות אישה בהיריון זה משמח מאוד. למה? כי הנה העתיד מתהלך לפניך. ואז היא מרוצה מאוד. אני העתיד. ודווקא כשהמאוויים שלה מגיעים לידי הצלחה, איפה העתיד עכשיו נמצא?
שם,
בעריסה. ומה היא עכשיו?
באחור.
היא עבר. כלומר, הצלחת העתיד הפכה אותה לעבר. היא מה שנקרא פסה. ולכן, מה?
ישימה
חונקת. כן. ויש אצל בעלי חיים. בעלי חיים שהאם אוכלת את ולדותיה. כן, כלומר...
עוגלים.
מה?
עוגלים אחרים.
יותר סימפטי, יש... העובדה
שאפשר להרוג
את העובר עם החיים של האם
בהתחלה, כן. נכון.
שאולי יש מושג שמצרים פחד,
הפרנואיד
הזאת, שהנפש שלה היה
כן, אפשר גם להבין את זה ככה. זאת אומרת שמצרים פחדו שזה יהרוג את האם, כן. אבל יש צד כזה שהאם צריכה לחפר על זה. היא צריכה לחפר על זה שהיא עוינת באופן סמוי, כוונת תת-מודע, את הבלד. אגב, מבחינה הורמונלית בלידה, יש הפרשה של הורמונים שגורמים להם לאהוב את הילד. יש איזה פרץ של אהבה שבא לגבור על הנתון הטבעי. ההפרשה ההורמונלית הזאת היא הכרחית מבחינה אבולוציונית, כדי שהמין האנושי לא ייכחד. עכשיו, זה חז"ל אמרו כדי להסביר מדוע בפרשת תזריע האישה היולדת צריכה להביא קורבן. למה צריכה להביא קורבן? כדי לחפר על משהו. אז מה אמרו הנוצרים? היא צריכה לחפר על זה שהיא ילדה, כי ללדת זה רע. אצל היהודי בדיוק אפור, היא צריכה לחפר על זה שבזמן הלידה היא נשבעה שהיא לא תזדקק יותר לבעלה, לא רוצה יותר להביא ילדים. זה בדיוק אפור. צריך תוספת החיים. טוב, כן. וכאשר תדקדק להבין עוד. זה פרק עם הרבה מטענים רוחניים הפרק הזה. טוב. מה? וכאשר תדקדק להבין עוד, תדע, כי היו מצרים גוברים על ישראל מצד עיקר צורתם שעליה נקראו בשם ישראל. וגם גוברים עליהם בצד אשר הם עם, ודבר זה במדרגת החומר. כלומר, היו שתי התנגדויות של מצרים לישראל, מצד החומר ומצד הצורה. כי לכל אומה יש שני בחינות, האחד מצד שם עם בלבד, וזה במדרגת החומר, והשני מצד שם עם מיוחד, והוא במדרגת הצורה. ואילו שני כתובים מורים לך דבר זה. כן, מה זה שני כתובים? שני הפסוקים שהבאנו למעלה בזמן הקודם. כן, זה בעמוד כ"ה, זה מובא כאן, בשם מדרש שוחר טוב, ויוציא אתכם מכור הברזל, ואחר כתוב גם, הניסה אלוהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי. אז לפי המהר"ל, שני הפסוקים האלה כנגד שתי הבחינות, האחת החומר ואחת הצורה. ומצד כל אחד משני דברים אלו, מצד הצורה ומצד החומר, היו גוברים עליהם בעניין מיוחד. כי מה שמוכן לו הצורה אינו מוכן לו החומר, ומה שמוכן לו החומרי, החלק החומרי אינו מוכן לו הצורה. כי יגיע לחומר דבר מצד שפלותו, דהיינו שהיו תחת רשותם משועבדים לעבודתם, ויגיע לצורה דבר מצד חשיבותם, כי מצד חשיבותם יגיע להם קנאה והתנגדות והתגברות. כן, אנחנו גם רואים את זה באנטישמיות, שהאנטישמיות היא תמיד בשני כיוונים. יש אנטישמיות של התנגדות כלכלית, פוליטית וכדומה, ויש אנטישמיות רוחנית, שזה הפסילה של עם ישראל מהצד הערכי, של מה שעם ישראל מייצג. וכאשר היו ישראל במצרים, היו תחת רשותם, והיו עבדים למצרים. זהו דבר אחד. והיו מוסיפים עליהם עינוי, זה עניין שני. והנה, העבדות, מה שהם תחת רשותם, בא להם מצד החומרי שבהם. אשר החומר הוא עבד תמיד, והוא תחת רשות אחר. זה, כמו אפשר לומר, ניצול, כן? אפשר אפילו בהסברה המרקסיסטית לומר את זה, שעם ישראל היה עסק כלכלי עבור מצרים, לכן שיעבדו את ישראל. ומצד הצורה, רצה לומר מה שהיו עם מיוחד, עם ישראל, עם אלוהי אברהם בפרט, ומזה הצד יבוא להם העינוי, אשר היו גוברים עליהם מצרים בעינוי, כי הצורות גוברות זו על זו, מתנגדות זו אל זו. כלומר, מצרים היא רוצה להיות ישראל. כלומר, היא רוצה להיות זו שמהווה את ראש החץ של התרבות האנושית. יש... בגזרה של פרעה, כן? כתוב, כל הבן הילוד, היאורה תשליחו, וכל הבת תחיון. כמה גזרות יש כאן? שתיים, נכון? האחת, זה להרוג את הזכרים. מה הגזרה השנייה? להחיות את הנקבות. מה זה כל הבת תחיון? הכוונה שלמי תינסנה הבנות האלה? הרי אם הורגים את הזכרים, אז יש רק בנות. הבנות, למי תינסנה? למצרים, נכון? הוולדות, מה יהיו? מה? יהודים? לפי ההלכה הם יהיו יהודים. לפי הזהות? מצרים. זאת אומרת שמצרים תהפוך להיות עם הסגולה. כן? כלומר, העינוי כאן הוא מכוון. הוא מכוון כנגד הרצון להיות ישראל. מה אתה רוצה? דבר.
אני ראיתי בדעת סופרים על עזרא ונחמיה, שהוא כותב שאישה יהודיה שהולכת עם גוי, אבל עד הוא ממזר. האם...
יש דעה כזאת. אבל זאת לא ההלכה.
זה לא להלכה?
לא להלכה. טוב. ולכך נאמר לאברהם בברית בין הבתרים, ידוע תדע כי גר יהיה זרחה ועבדום ועינו אותם. הזכיר שני דברים, עבודה ועינוי. מצד עניין החומר שבהן ראויים להיות עבדים ויהיו תחת רשות אחר והם עבדים להם, ומצד עניין הצורה היו מצרים גוברים עליהם ושעבדים אותם בעינוי. נמצא כי ישראל היו במצרים משועבדים בחלק החומרי ובחלק הצורה. ואמר, כנגד עניין החומר, אשר בשבילו היו תחת יד אחר, או הניסה אלוהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי במעשות וגומר. כלומר, זה הפסוק האחד שהובא במדרש שוחר טוב, למעלה, בדף קפה. כלומר, כי מצד עניין החומרי בישראל היו תחת יד אחר, והקדוש ברוך הוא הוציא אותם, מקרב גוי אשר הם היו תחת ידם. ולכך דרשו זל, כמו העובר אשר הוא נתון בקרב הבהמה. כלומר, כי העובר מתחבר אל אמו מצד חומרו. כך היו ישראל מתחברים למצרים מצד החומר, שהיו תחת רשותם, מתחברים להם כמו העובר לאמו. ואמר, זה בכלל, פסיכואנליטיקאים אומרים שיש תמיד ברית נסתרת בין הנעשק לבין העושק. בין המנוצל למנצל וכדומה. ואמר, כשם שהרועה פושט ידו לתוך מעי של בהמה. מי זה אמר את זה? מי אמר את המשפט, כשם שהרועה פושט ידו לתוך מעי של בהמה? מה? המדרש שוחר טוב, נכון? הוא ממשיך להסביר את המדרש. ולא אמר, כשם שהחיה פושט ידה לתוך מעיה של אישה. כי הבהמה היא חומרית, ולכך מדמה אותו לבהמה. לכן, כן, הצורת ההסברה היא בהמית. וכנגד העניין אשר מצד הצורה אמר, ואתכם מוציא מקור הברזל וכו', רצה לומר, כי המצרים היו גוברים עליהם, פועלים בהם, ומצרפים אותם, כמו שהאש פועל בזהב שבקור. וזה מצד הצורה בלבד, כי מזה הצד בא להם העינוי. ומדמה עיקר צורת ישראל לזהב, כי הזהב הוא כינוי לצורה אשר היא זכה וצרופה. והיו ישראל עיקר צורתם תחת רשות מצרים, עד שבשביל זה לא היה להם חיבור כלל אל המוציא. כלומר, אל הקדוש ברוך הוא שהוא המוציא אותם ממצרים. זה לפי זה שלהיות עם מיוחד, זה גורם לסבל יתר. וזה שאמר ויוציא אתכם מקור הברזל ממצרים, להיות לו לעם נחלה, כי מצד הצורה שלהם היו ישראל לעם נחלה. ובפסוק השני נאמר, או הניסה אלוהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי, לא זכר אותם רק בשם גוי בלבד, שזהו עניין חומרי בישראל. כן, הוא כתוב גוי לעם נחלה. נחלה זה צד הצורה. כלל הדבר, כי מצד הפחות שבישראל, והוא עניין חומרי, היו ישראל עבדים לפרעה מצד עצמם, ומצד החשוב שבהם, שהוא עניין הצורה, היו המצרים שולטים עליהם בכוח ופועלים בהם, וכנגד אלו שני הדברים אמר הכתוב, בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מעם לועז. הזכיר כי יצאו ישראל בשני חלקיהם, בשם יעקב ובשם ישראל. כי בשניהם היו משועבדים במצרים, כי שם יעקב נאמר על הפחות והשפל, והוא עניין החומרי, שעליו נקראו בשם יעקב, מלשון עקב. ושם ישראל נקרא על שם הצורה, שהיא חשובה, מלשון כיסריתה. וזה מבואר. עכשיו, יש פה דבר מאוד מעניין, כלומר, יוצא ש... מי אנחנו? זאת השאלה. האם אנחנו, זה דיון שנמצא ברב קוק בהרחבה, באורות ישראל, בפרק 50 פסקה ח', הוא שמע הרב מביא שמע דיון, מתלבט בזה שאלה שבצעירותו הוא התווכח עליה עם הרב מרדכי אליאסברג. הרב מרדכי אליאסברג היה רב חשוב בליטא, שהיה גם ציוני. והוא טען שהציונות היא מוצדקת לא רק מבחינה רוחנית, אלא גם מבחינה טבעית. זאת אומרת, לכל עם יש זכות הגדרה עצמית, ואנחנו לא פחות טובים מהבולגרים. אם לבולגרים מגיע להשתחרר מן השלטון העותומני ולהקים מדינה, אז גם אנחנו, מגיע לנו, בדיוק כמו לבולגרים, להקים מדינה. עד כאן דברי הרב אליאסברג. עכשיו הוא הוסיף על זה עוד משהו. הוא אמר, חוץ מזה, אנחנו גם עם קדוש. אבל זה שאנחנו עם קדוש, זה מדרגה שנייה. הרב קוק חלק עליו, אמר זה לא נכון, אין אצלנו לאומיות טבעית. גם הלאומיות אצלנו מקורה בקודש ולא מן הטבע. אמר הרב מרדכי אליאסברג, הקוק הזה עוד יהיו עמו דברים גדולים בארץ ישראל. רואים שיש לו מחשבה מעמיקה בעניינים האלה, יש עוד משהו שיצא מזה. הרב קוק באורות חוזר על הדיון הזה, ושם הוא קצת ממתן את הדברים. הוא אומר, הוא שם דן בשאלה, האם עם ישראל זה עם כמו כל העמים, אבל על גבי זה יש עוד מדרגת קדושה, או שמלכתחילה גם הצד הלאומי החומרי הטכני, גם הוא בא בקודש. אומר הרב, לכתחילה היה צריך להיות כמו האפשרות הראשונה, כלומר היה צריך להיות שאנחנו נהיה גוי כמו כל הגויים, ועל גבי זה תהיה מדרגת קדושה, אבל העניינים התקלקלו עד כדי כך, שאי אפשר היה לחול להיות בסיס לקודש, אלא אם כן יקלקל אותו. זאת אומרת, מה זאת אומרת, העניינים התקלקלו, התרבות האנושית ירדה כל כך, שאי אפשר באותם הימים היה לבנות קדושה על גבי התרבות האנושית הכללית. ולכן, הוצרכה גלות מצרים, ואז נצרפו ישראל לצורה שהיא כולה מעד ראש, מראש ועד רגליים, כולה מיוחדת, והוא קורא לזה יעקב וישראל. מאיפה הרב קוק לקח את השני ביטויים האלה, יעקב וישראל? פה, מפרק ד' בגבורות השם. מובן? עכשיו, תודה על התשובה לגבי משמעות המספרים. אחריו לא מתייחס לגבי צורתם, מה מקורה, וגם עם שלמותם של ישראל ב-60 ריבו, וזה מה שהיה מציל מהשואה, איך מצאנו שבתקופת המדבר ב-60 ריבו, בכל זאת המלאק פגע. אתה מתכוון לצורה שבה אנחנו כותבים את המספרים. זה מה שנקרא, זה פיתוח של הספרות הערביות. אמנם הערבים היום כותבים את הספרות, לא כלומר, כמו שהם המציאו אותם, אבל הספרות, כפי שהם אצלנו, הם בעצם פיתוח מסוים של של הספרות הערביות. יש אומרים שהספרות הערביות זה גם כן, זה מין שיבוש של האותיות העבריות, אבל זה לא נראה. עכשיו, שלמותם של ישראל ב-60 ריבו, אז למה, למה המלאק פגע, נכון? המלאק פגע, אבל הוא פגע בנחשלים, אבל הוא לא היה יכול לעשות שום דבר מעבר לזה. מה שאין כן השואה, שהיא לא פגעה בנחשלים, היא פגעה באופן משמעותי ביותר לצערנו, באומתנו, שליש מן האומה הלך. זה לא אותו דבר. טוב, כן?
גם בשואה?
מה? גם בשואה מה?
המספר המקובל הוא 6.
לא שומע.
המספר המקובל הוא 6 של הקורבנות.
6 מיליון, כן.
על היהודים.
מה?
זה כולל בתוכו גם צוענים וכל מיני
מצוענים. לא, לא, לא. כן, מה אתה אומר?
יהודים.
רוצה להגיד משהו? לא, בסדר. טוב, כן?
לא הבנתי, למה ישראל זה נקרא ישראל?
ישראל זה צד הצורה. את יודע מה זה מושגים של חומר וצורה? כן או לא? אתה יודע מה זה חומר וצורה? כן או לא? לא, בסדר. אז למה לא שאלת מתחילת ההזכור של הדבר הזה? כבר זה באמצע השיעור, התחלנו כבר לדבר על חומר וצורה. הקדמונים היו מסבירים שכל דבר מורכב משני דברים. מחומר הדבר וצורת הדבר. החומר אין לו צורה, לכן הוא מופשט לגמרי, והצורה זה מה שמייחד את הדבר. למשל, האדם, צורת האדם זה השכל. אם לא היה שכל לאדם, היינו קוף. היינו קוף עם צורה קצת שונה, אבל סוג של קוף. אז מה מייחד את האדם? השכל. בלי שכל, זה לא אדם. מה מייחד את הצו? זה שיש לו שריון. בלי שריון זה לא צו. כן? זאת אומרת, הצורת הצו זה השריון. אז כמו כן, יש לעם ישראל צד ייחודי, זה שאנחנו אומה מיוחדת, עם קדוש, זה נקרא צורת ישראל, זה נקרא ישראל. זה שיש בנו צד לאומי פשוט, פוליטי, זה נקרא יעקב. אוקיי? טוב. זהו להיום, שלום.